היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר 2invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה. והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה. וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il. שלום לכולם, כאן עמית אשת. היום אני יחד עם דימה קגן ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום. הפעם זה קטע מקצועי בנושא השקעות שוק ההון, אבל לא הקונבנציונליות שכולם מכירים. הפעם נדבר על השקעות דרך אופציות. זה נושא קצת יותר מתקדם, והגיע הזמן שנבין, נלמד כולנו יחד עוד קצת. אני אישית פחות מכיר את העולם הזה. שלום דימה.
אלן, איזה כיף להיות פה.
כן, תודה שהסכמת לשתף אותנו. אז דימה הוא בן 35, הוא יזם סדרתי בעולמות ההדרכה באינטרנט, הוא בעלים של חברת יזמניק בעם, והוא סוחר בשוק ההון, והוא מלמד מגוון שיטות ליצירת הכנסות דרך מסחר באופציות. כרגיל, חלק מהשאלות הן באות מהקהילת פייסבוק, כסף והשקעות, או מחברי המועדון, וממני. מה שחשוב לנו להגיד, לי במיוחד, כל מה שנגיד פה זה מידע לימודי בלבד, שום דבר הוא לא המלצה. מי שרוצה לעשות משהו באופציות בעקבות הפרק, תלמדו, תחקרו את הנושא, אנחנו אולי נשתמש בדוגמאות ספציפיות, אולי לא, אני עוד לא יודע לאן נזרום בשיחה, אבל זה ממש לא המלצה, זה רק מידע לימודי. אחרי הפתיח היפיפה הזה, אז הגיע הרגע המעניין דימה לשאול אותך. אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, ואני מכיר אותך בכלל מעולמות האינטרנט, ועכשיו אנחנו עושים פרק על אופציות. אז ספר לנו המאזינים קצת שלא מכירים אותך, מי אתה, מה אתה, ואיך הגעת לפה, לאופציות.
וואו, אוקיי. בכובע המקצועי, כמו שהצגת אותי, יזם בעולמות של האינטרנט, זה אומר שאני התעסקתי המון שנים בשיווק ובייעוץ עסקי, ויצרתי המון קורסים בתחום, וזה גם העסק שלי, יזמניק בעם, בשותפות עם הבת זוג שלי. בלי קשר לעסק, גם משקיע המון שנים בשוק ההון. אז לדעתי מעל עשור, מאז המשכורת הראשונה שקיבלתי, אני משקיע בשוק ההון, ועשיתי בהתחלה את הדבר הכי בסיסי שאפשר לעשות, שזה פשוט להשקיע במדדים, במדדים המובילים. השקעתי ב-S&P, בראסל, עשיתי כל מיני פיזור שם, כמו שממליצים, ולא נגעתי בזה. ולא נגעתי בזה עד ממש לפני משהו כמו שנתיים, שפתחתי את התיק לא כל כך הייתי מרוצה מהמספר שיש שם. למה לא הייתי מרוצה? קודם כל היה עשור ממש טוב למדדים. אז המדדים באמת עשו תשואה מאוד גבוהה. אבל אני הרגשתי שאני אז שפתחתי את התיק הייתי בן 25. כשפתחתי אותו עכשיו, כשאני מספר על התקופה הייתי בן 35. ואז אני מסתכל ואני אומר, זה לא מספיק. זאת אומרת, בא לי יותר, בא לי לעשות יותר. ולא כל כך ידעתי איך לעשות יותר. ואז הלכתי לחפש כל מיני דברים שאני יכול ללמוד כדי לבוא ולעשות תשואה יותר גדולה מהתיק שלי, יותר ממה שהמדדים יכולים לעשות. כל החיפושים הובילו אותי לזה שאני צריך לעשות מסחר כלשהו בטווחים יותר קצרים. שזה אומר לקנות, למכור, ליהנות מעליות, ליהנות מירידות שיש בשווקים. אז אמרתי בוא נלמד את זה קצת, אף פעם לא הקדשתי לזה זמן ומחשבה, ואני בן אדם מאוד אנליטי, אז התחלתי ללמוד מסחר. ויש כל מיני שיטות למסחר. והגעתי גם למסחר יומי וניתוח טכני וכל מיני דברים כאלה, שאתה מסתכל על הגרפים ואתה לפי זה קונה או מוכר, ולא הלך לי טוב. לא הלך לי טוב בדבר הזה. גיליתי שזה תחום שהוא מאוד מאוד סוחף רגשית, עם כמה שהוא אנליטי ומתמטי, ואתה יכול לצייר מלא דברים על הגרף ולהגיד, הנה אני מאמין שהמניה הזאת תעלה ככה וככה, ואני ארוויח מזה, ובאמת זה גם היה קורה. אבל לפעמים זה גם לא היה קורה. כשזה לא היה קורה, ואתה מוצא את עצמך בטווחים קצרים, עושה עסקאות שאתה מפסיד בהם, ומרוויח, ומפסיד ומרוויח, ואז יש לך רכבת תרים כזאת רגשית. בהתחלה זה היה כיף, כי זה כיף רכבות תרים, אבל אם רכבת תרים זה משהו שאתה עובר כל יום, אז זה מתחיל להיות לא כיף, וזה מתחיל להשפיע לך על המוח, אתה מתחיל להיות קצת מכור לזה, לבדוק את הטלפון, מה קורה עם העסקה שלי, מה קורה פה. אז אמרתי, אוקיי, זה לא טוב, זה לא בשבילי הדבר הזה, אבל עדיין הרצון לייצר תשואה יותר גדולה קיים. אז מה עושים? אז התחלתי לחפש בתוך העולם הזה, אוקיי, מסחר יומי וניתוח טכני וזה, לא מתאים. בוא נמצא משהו קצת יותר טוב, וככה הגעתי לאופציות. ששם גיליתי עולם שהוא, למרות שיש עליו איזושהי תדמית מסוימת של, רגע, זה מורכב, זה מסוכן, דווקא שם גיליתי עולם שהוא יותר בטוח, יותר סטטיסטי, שאני פחות צריך להתעסק בו, פחות צריך לגעת בו כל יום ולבדוק ולראות ולנתח, ויותר מה שנקרא לסמוך על הסטטיסטיקה, ושבהרבה מהתרחישים אני יכול להרוויח. אז זה מה שככה הדליק אותי, וככה נכנסתי לעולם הזה.
אז הזכרת לפני שנתיים, אז מי שמאזין לנו, אז אנחנו מקליטים את הפרק בחודש מרץ שנת 2024, בהחלט יכול להיות שאתם תאזינו לו עוד שנה, שנתיים, שלוש. הבנתי. אז עכשיו בואו, שאלה מתבקשת, אפילו קלה, במילים פשוטות לכולם, תסביר לנו מה זה אופציות בעצם.
בשוק ההון, הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, זה לקנות מניה, שמי שעושה את זה, מכיר את זה. אופציה זה מכשיר פיננסי שהוא קצת יותר מורכב, והוא בעצם חוזה שנותן לך זכות לקנות מניות במחיר מסוים שאתה רוצה לשריין אותו, בתאריך מסוים. או שזה נותן לך את הזכות למכור מניות בזמן מסוים ובמחיר מסוים. אם לתת דוגמה פשוטה, אפשר להתייחס לזה, אני הכי אוהב להסביר את זה, זה כמו מעולמות הביטוח דווקא. מה הכוונה ביטוח? ביטוח רכב, כולם מכירים, אנחנו משלמים ביטוח רכב, נכון שכל שנה, על זה שמבטח אותנו, שאם משהו קורה לרכב, אנחנו מוגנים. ואנחנו משלמים כמה אלפי שקלים, כל אחד לפי סוג הרכב שלו, מדי שנה. אז בואו נדמיין שאני ואתה עמית, יכולים לעשות בינינו עסקה דומה של ביטוח בשוק ההון. נגיד שאתה מחזיק היום מניות של אפל, נגיד 100 מניות של אפל. כי אופציות זה, משהו שכחתי לציין, זה תמיד על כפולות של 100 מניות. זה אף פעם לא על מניה אחת או שתיים, זה לפי 100, ובכפולות של 100. נגיד 100, 200, 300 וכו'. אז נגיד שאתה מחזיק 100 מניות של אפל, ואתה מחזיק אותם כבר תקופה ארוכה, ופתאום אתה שם לב שאפל מדשדשת ומתחילה לרדת. ואתה קורא חדשות, ואתה רואה שהחדשות לא טובות, אתה רואה שאפל מוכרת פחות, פתאום הצניחת מחירים באייפונים וכל מיני כאלה. ואתה אומר, רגע, אני מפחד, אולי אפל עכשיו טיפול ותתרסק הרבה, וגם המצב הכלכלי בכלל בארצות הברית הוא לא כזה בשמיים. ואז אתה אומר, אני רוצה לבטח את ההשקעה שלי. אז יש לך 100 מניות של אפל. נגיד שהמחיר שלהם עכשיו הוא $170, אוקיי? אתה אומר, אני לא מוכן להפסיד יותר מ-$160 למניה. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה לבטח את המניות שלי, ככה שהמקסימום, לא משנה כמה הם ייפלו, המקסימום שאני אוכל להפסיד, זה עד $160. ואז אתה יכול לבוא ולקנות ביטוח. ביטוח הזה נקרא פוט בעולמות של האופציות. יש פוט שזה ביטוח ללמטה, ויש קול שזה ללמעלה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מבטח את המניות שלי, ואתה יכול לבחור תקופה. נגיד שאתה רוצה לבטח אותם לשנה קדימה. אתה אומר, כל שנת 2024, אתה מבוטח על אפל. אתה יכול רק ליהנות מהעליות, ואם אפל תירד מתחת ל-160, אתה מוגן. זאת אומרת, הזכות הזאת שקנית ביטוח, מבטיחה לך למכור את המניות שלך ב-160. אז זה מה שנקרא לקנות אופציה. למה זה טוב? אז זה טוב במקרים כאלה, כמו שאתה מפחד שהמניה תירד. עכשיו, זה הצד שלך. אז בואו ניקח רגע את הצד השני. יש אותי בצד השני. אני נגיד דימה, מהצד השני, בא ומסתכל על אפל, ואני אומר, אני לא חושב שאפל תירד כל כך הרבה. אני לא חושב שיקרה לה משהו כזה דרמטי, זו חברה טובה, אני חושב שהיא דווקא תעלה, גם אם היא עכשיו טיפה תירד, אני חושב שהיא בסוף תמשיך לעלות. ואני מוכר לך את הביטוח הזה. כי אתה קונה ביטוח לשנה, אני מוכר לך את הביטוח הזה לשנה, ואני גובה ממך על זה כסף. כמה כסף? תלוי.
אבל מה אתה מוכר לי בעצם?
אני מוכר לך את הזכות שאתה רשאי למכור לי את המניות ב-160, לא משנה מה יהיה המחיר שלהם בסוף השנה. אוקיי? נגיד שאפל אפילו ירדה ל-0, אני מחויב לקנות ממך את המניות ב-160, כי זה החוזה שסיכמנו בינינו, ואתה שילמת לי על החוזה הזה כסף, בדיוק כמו שאתה משלם על ביטוח רכב, אז זה העניין. אז מה מעניין בעולמות האלה של האופציות? אני לצורך העניין זה שמחר לך את הביטוח, שילמת לי כסף, נגיד כמה מאות דולרים זה יכול להיות, או כמה אלפי דולרים, תלוי בתקופה ותלוי במניה. כי יש מניות שהן יותר בטוחות, ואז הביטוח שלהם הוא עולה פחות. ויש מניות שהן יותר תנודתיות, כמו טסלה נגיד, או כמו אינווידיה, שהביטוח שם יהיה הרבה יותר יקר, כי המניה גם תנודתית יכולה פתאום לרדת 10%, 20%, או לעלות כזאת כמות. ואז יש אנשים שמה שהם עושים, הם קונים את הביטוחים האלה, ויש אנשים שמוכרים אותם. ומי שמוכר אותם, הוא בעצם סוג של כמו פתח עסק של ביטוח בשוק ההון. זאת אומרת, הוא לא חשוב לו בהכרח שמניה כלשהי תעלה או תרד, והוא משקיע ובוחר את המניות האלה, אלא הוא מוכר ביטוחים ומרוויח כסף מהביטוח, כמו שחברת הביטוח מוכרת לך, ונהנית מזה שבעצם לא עושה תאונות.
אוקיי. אז אנחנו תכף ניכנס יותר עוד קצת לעומק, של מה שנקרא אסטרטגיות מסחר ולפרטים, אבל עוד רגע אחד אני רוצה עוד להישאר קצת במקרו, לפני שיורדים למיקרו וסופר מיקרו. אמרת על עצמך, עשיתי ניתוח טכני, עשיתי מסחר יומי, כל מיני משפחה כזאת. אחת הסיבות שהחלטתי להפסיק כמנטלית, זה שחק אותי, הייתי קם בהיסטריה לפעמים ב-10 בלילה, ועם חברים, פתאום רואה מה, לא אמרת את זה, אבל אני אומר, זה הרי המשמעות. אז השאלה שלי אליך היא, מי שרוצה להיות סוחר באופציות, כמה זמן בעצם ביום או בשבוע צריך להקדיש לזה, ואיזה תכונות מנטליות היית ממליץ לפתח לפני שמתחילים עם זה?
אוקיי, אז קודם כל זה נורא תלוי באסטרטגיה, כי עוד לא נכנסנו לאסטרטגיות, אבל כמו שאמרנו, לאופציות יש תאריכי פקיעה. זאת אומרת, אתה יכול למכור למישהו ביטוח ליום, ואתה יכול למכור למישהו ביטוח לשבוע, ואתה יכול גם לחודש, ואתה יכול גם לשנה. זאת אומרת, ממש יש לך המון סוגים של ביטוחים. להבדיל מנגיד ביטוח רכב, שבדרך כלל אתה עושה לשנה, וזה מה שמקובל. אז באופציות אתה יכול ממש לכל תקופה. אתה יכול לבחור עד כמה מעורב אתה תהיה בעולם הזה. אז אם אתה סוחר יומי כזה, אתה יכול גם להשתמש באופציות ולהיות סוחר יומי בזה. וכמו לעשות את הניתוח טכני ולהיות בדיוק את מה שתיארתי מקודם שאני סבלתי ממנו. אבל אתה יכול גם להיות סוחר לטווחים קצרים של חודש, חודשיים, שלושה, למכור למישהו ביטוח, ואתה לא צריך להסתכל על זה. זאת אומרת, עשית עסקה, ואתה יודע בדיוק מה אתה יכול להרוויח מהעסקה, ואתה יודע בדיוק מה אתה יכול להפסיד מהעסקה, אם היא תשתבש, וזהו, ואתה לא צריך באמת לבדוק מה קורה איתה כל הזמן.
ומנטלית, איזה סוג אנשים אופי זה יכול להתאים להם, ואיזה היית מציע להם לא להתקרב, כי זה לא בשבילה.
הבנתי. אז מנטלית חשוב להגיד שיש איזשהו מעבר שאני מזהה, כי אני גם מלמד אנשים את התחום הזה, בין להיות משקיע לטווח ארוך שכזה עושה השקעה ואז לא נוגע בכסף שלו, לבין סוחר, ויש איזושהי הדרגתיות מסוימת, של לבוא ולהתעסק עם הכסף שלך, ולהגיד הנה אני עכשיו נכנס לעסקה, ואני יודע שאני נכנס לעסקה לכמה חודשים, אפילו שזה לא עניין יומי כזה וזה, זה עדיין דורש איזושהי מוכנות מנטלית של, אוקיי, יש לי פה עסקה, יש לי פה סיכויים, באופציות מה שיפה זה שיש סיכויים להצלחה, אתה ממש יכול להבין, הנה, יש לי 80% להצליח בעסקה. עכשיו, אם אתה רואה עסקה ואתה אומר, אוקיי, יש לי 80% להרוויח פה, סתם דוגמה, $1,000, לא משנה, כמה הסכום כרגע, אבל נגיד $1,000, ויש לי 20% סיכוי להפסיד את $1,000 האלה. ואז אתה אומר, האם זה מתאים לי? האם זה בכלל משהו שאני מסוגל לעשות? אז יש אנשים שזה מתאים להם, לשחק משחקים כאלה. זה בסוף משחק, כן? זה כמו עכשיו, אתה יודע, עשו על זה המון מחקרים כלכליים כאלה על אנשים, של בוא תלחץ, אם אתה לוחץ על הכפתור הזה, יש לך 80% סיכוי לקבל כסף, 20% סיכוי שיקחו לך כסף. יש אנשים שמשחקים משחקים כאלה כל הזמן. אגב, גם פוקר הוא משחק דומה לזה. ויש אנשים שהם לא אוהבים משחקים. הם מבחינתם להשקיע ראש שקט, לא לגעת. אז מי שהייתי אומר, גם מי שקצת כזה מוכן לצאת מאזור הנחות של לא לגעת בכסף שלי וזהו, והוא שם והוא קיים ואני לא נוגע בו, אז זה דורש את היציאה הזאת, ורוצה גם להרוויח טיפה יותר, כי יש פה בסוף עסקאות שהן לטווח קצר, שהן יותר רווחיות כאילו סטטיסטית, מסתם לשים את הכסף במשהו שכמו המדד בלבד לצורך העניין.
אתה מזכיר הרבה סטטיסטיקה לזה, אז השאלה, צריך לדעת מתמטיקה בשביל לעשות אופציות, או שיש כלים מחשובים כאלה ואחרים, או שצריך ממש להבין מתמטיקות, כי אתה כבר כמה פעמים הזכרת הסתברויות וסטטיסטיקה, הבנתי. אז כן. אני מאמין שחלק מהמאזינים שלהם את עצמם, מה, צריך להיות פה איש מתמטיקה, או שכל אחד יכול?
אז לא הייתי אומר שצריך להיות איש מתמטיקה, כן צריך להבין הסתברות פשוטה, כמו שאומרים לך, יש לך 80% סיכוי שמשהו יקרה, או 20% סיכוי שמשהו לא יקרה, וזהו, או שזה 50-50. למשל, מה הבעיה, כי למה בחרתי בסוף לעבוד עם אופציות ולא עם מניות? כי עם מניה, אתה קונה מניה, ובכל רגע נתון זה כאילו סיכוי של 50-50 שמשהו יקרה. 50% שיתעלה, 50% שיתרד. אתה יכול לבוא ולנתח מלא דברים, ולנתח את החברה, ולהגיד ולעשות, אבל בסוף, אף אחד לא יודע מה יקרה. אף אחד לא יודע מה יקרה. באופציות זה שונה. כי באופציות אתה יכול לייצר תרחיש, שאתה אומר, אני יכול להרוויח אם המניה תישאר בין מחיר X למחיר Y, ויש לך אחוזים שהמערכת נותנת לך, ואתה יכול להחליט שהאחוזים האלה יהיו 70%, ואתה יכול להחליט שהם יהיו 90%, ואתה יכול לבחור איזה אחוז שאתה רוצה. ככל שהאחוז גדול יותר, אתה תקבל פחות כסף, כי ככה זה עובד באופציות, אתה בעצם מתוגמל על זה שאתה לוקח יותר סיכון. ככה זה בכלל בחיים, אנחנו מתוגמלים על זה שאנחנו לוקחים יותר סיכון. אז זה מה שאהבתי בזה, שבעצם אתה בונה את הסיכויים של עצמך, ואתה בוחר כמה כסף לסכן, אתה יכול לעשות את זה, יש לי אנשים שאני עבדתי איתם שעושים עסקאות על $100, ויש אנשים שעושים עסקאות על $1,000, ויש כאלה שעושים גם על יותר, זה מאוד גמיש מה שנקרא.
מעולה, אז עכשיו הגיע הזמן אני חושב שתיתן לנו, כתבתי לעצמי 3 אסטרטגיות בסיסיות, אולי 2, אולי 3, אולי 1, כאילו זה כבר המקצוע שלך, ככה אסטרטגיות בסיסיות שאנשים ככה נבין כולנו מה האופציות, מה המרחב האפשרויות, וגם טל שאל אם תוכל גם לציין חולשה של כל אסטרטגיה, כי בחיים אין הרי רק ווין, אז ככה לתת לנו ככה טעימות אמיתיות של סוגי חשיבה.
יאללה, בכיף, בכיף. אז אני אתן את הדבר הכי פשוט, ונתחיל מהפשוט עד למורכב, אוקיי? או בוא נגיד מהמשקיע הפחות מתעסק, או רוצה פחות להתעסק בעולמות האלה, למישהו שככה יותר רוצה לחיות את זה, ולהרגיש את התחום. אז נגיד שאתה משקיע במניות לטווח ארוך, ואתה שמת עין על איזושהי חברה, ואתה רוצה לקנות 100 מניות שלה. נגיד ששמת עין על חברת גוגל, שהיום היא קצת כזה ירדה, בתקופה האחרונה, ואתה אומר, היא במחיר טוב, וכזה אני חושב שהיא תמשיך לעלות, ובא לי לקנות אותה כאיזושהי הזדמנות. ואתה רוצה לקנות 100 מניות של גוגל. ונגיד שגוגל עולה עכשיו $100, אחת האפשרויות שלך זה לבוא היום להתחבר, ולקנות 100 מניות ב-$100, יעלה לך $10,000. הדבר השני שאתה יכול לעשות, שבעיניי זה קצת יותר חכם, זה לבוא ולמכור אופציה מתחת ל-$100. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולמכור אופציה על גוגל, נגיד ב-$95. מה האופציה הזאת אומרת? האופציה הזאת אומרת דבר כזה, שאם גוגל, אנחנו נגיד עושים את האופציה לחודש, אוקיי? נגיד אנחנו היום בחודש מרץ, אנחנו עושים את האופציה לאפריל. מה קורה? אנחנו בודקים עוד חודש מה המחיר של גוגל. אם המחיר של גוגל נמוך מ-95, אתה מחויב לקנות 100 מניות של גוגל ב-95. אם המניות של גוגל מעל 95, אתה לא מחויב לקנות את המניות, ואתה מקבל את הפרמיה של האופציה שאתה מכרת. עכשיו, יש מניות שכמו שאמרתי, משלמות פרמיה X, ויש כאלה שמשלמות פרמיה Y. נגיד בגוגל, אתה יכול לקבל כמה מאות דולרים רק על העסקה הזאת. אז מה יוצא פה? יוצא פה שבעצם אתה מקבל כסף, על זה שאתה פשוט ממתין חודש לקנות מניות של גוגל, במחיר שהוא יותר נמוך ממה שהן שוות עכשיו. זאת אומרת, במקום לקנות אותן ב-100 עכשיו, אתה יכול להגיד, לבוא לשוק האופציות שקיים בכל מסחר, כל ברוקר בשוק ההון, להגיד, אני מוכר עכשיו אופציה על 95, שאומרת, רק אם זה יגיע ל-95, אני אקנה אותם. ואני אקבל על זה כסף, זאת אומרת, אתה תקבל נגיד $300, $200, תלוי, אני לא מול המערכת עכשיו לא יכול להגיד לך בדיוק, אבל זה המחיר, אז אתה מקבל כאילו הכנסה, נקרא לזה קרוב להכנסה פסיבית, כי אתה כאילו לא עשית בשביל זה יותר מדי, לא עבדת בשביל זה יותר מדי, על עצם זה שאתה הולך להבטיח למישהו לקנות ממנו מניות ב-95.
אז עכשיו, רגע, לפני שעוברים לסטרטגיות אחרות, שאלה שעולה לי, האם אני יכול למכור או לקנות מניות גם שאין לי אותם, או שאני חייב שיהיה לי בתיק ה...
אז האסטרטגיה שעכשיו אמרתי, אתה לא חייב שיהיה לך, זה אבל מה שנקרא, אתה כן רוצה שיהיה לך מספיק כסף לקנות את המניות. זה האסטרטגיה הזאת נתתי לאנשים שממש רוצים לקנות איזושהי מניה, פשוט לא רוצים לקנות אותה במחיר הנוכחי, אלא רוצים לחכות עד שהמניה תגיע למחיר שהם רוצים, ובינתיים להרוויח על זה כסף. אגב, זה לא שאני המצאתי את הדבר הזה, כן, זה רבים וטובים עושים את זה, והאמת שגם וורן באפט בעצמו קונה ככה, נכנס ככה למניות. גם וורן באפט זה לא משהו שידוע, אבל אם תחפשו בגוגל או ביוטיוב וורן באפט אופשנס, אתם תמצאו שגם הוא מוכר אופציות לפעמים כדי לקנות מניות. הוא קונה המון מניות, אז הוא מוכר בסכומים הרבה יותר גבוהים את האופציות. אז זה גם אפשרי. אז פה אתה לא צריך להחזיק את המניות, אתה פשוט אומר, אני מוכן עכשיו לקנות 100 מניות של גוגל במחיר של 95, וזה העסקה שאתה עושה, אתה עושה את העסקת אופציה, ואם נגיד עבר חודש ולא...
לא, אני לא מבין פה משהו. אוקיי. אם אני אומר, היום המניה 100,
כן.
ואני רוצה לקנות אותם בעוד אופציה של לקנות אותם ב-95,
כן.
אני מקבל כסף או אני משלם בשביל האופציה הזאת?
אתה מקבל כסף.
ממי? מזה שרוצה למכור אותם ב-95?
מזה שרוצה למכור אותם, אם הם בטעות ירדו ל-95 ומטה.
אוקיי, עכשיו הבנתי.
כי צד אחד רוצה למכור, זה הצד של הביטוח, שהוא קונה ביטוח, הוא משלם לך כסף. ואתה מוכר לו את הביטוח הזה, ואתה אומר, אין לי בעיה לקנות מניות באמת ב-95. הוא כבר מבחינתו רוצה להיפטר מהם ב-95. הוא מבחינתו, אם הם ירדו ל-95, הוא לא רוצה להחזיק אותם יותר. ואז הוא עושה איתך את העסקה הזאת, שהוא משלם לך כסף על זה שאתה מבטח אותו. עכשיו, אמרת, טל שאל, מה הסיכון באסטרטגיה כזאת, או מה החיסרון? זה לא שסיכון, כאילו... אתה בוחר פה מניה שאתה רוצה להשקיע ולהחזיק בה לטווח ארוך. ואתה גם בוחר באיזה מחיר אתה מוכן לקנות אותה. אז כאילו, אתה צריך להיות מוכן לזה, שאתה תקבל את המניות לידיים שלך, זאת אומרת, ב-95. החיסרון שיכול להיות פה זה שבאותו חודש, גוגל כבר יכולה לרדת מתחת ל-95. וכי אף אחד לא יודע מה יקרה. בחודש. אבל בגלל זה, את האסטרטגיה הזאת, אתה עושה על מניות שהן יותר רציבות, וכאלה שאתה רוצה להחזיק, ואתה גם מוכן לקבל אותן במחיר של 95, ולקבל את ההכנסה השוטפת מזה. זה בעצם ההכנסה מהפרמיה של הביטוח. אז זו הייתה אסטרטגיה אחת. להמשיך לעוד כמה?
כן.
אוקיי. אסטרטגיה נוספת, שהיא מחמיאה לאסטרטגיה הזאת, אני קורא לזה אסטרטגיית השכר דירה ממניות. אוקיי? אנחנו רגילים שאנחנו בעולמות הנדלן, יש דירה, היא בבעלותנו, אנחנו יכולים להזכיר אותה, לקבל שכר דירה בכל חודש, נכון? אז גם במניות, אנחנו יכולים לעשות את זה, אם אנחנו מחזיקים כמות של 100 מניות, זה רלוונטי כמובן למי שמחזיק בתיק שלו, 100 מניות של איזושהי חברה, אפשר לקבל על זה שכר דירה כל חודש, על ידי זה שאנחנו מוכרים אופציה, על מניות שיש לנו, אוקיי? ניתן דוגמה נוספת, מניה אחרת, שופיפיי. נגיד יש לי בתיק 100 מניות של שופיפיי, אוקיי? אז שופיפיי עולה נגיד 70 דולר כרגע. מה אני יכול לעשות? אני מחזיק אותם, ומבחינתי מחזיק אותם לטווח ארוך. אני יכול לבוא ולמכור אופציה הפעם מלמעלה. דיברנו לפני זה על למכור אופציה מלמטה, שנקראת פוט. בוא נדבר על האופציה השנייה שנקראת קול. קול זה אומר שאני מוכר למישהו אופציה שאומרת דבר כזה, אם שופיפיי תגיע למחיר של 80, היא היום שווה 70. אם היא תגיע למחיר של 80, אני מחויב למכור את 100 המניות שלי ב-80. גם אם היא עלתה ל-90 או ל-100, אני מחויב למכור את המניות שלי ב-80. ואני מקבל על זה כסף, מראש, במזומן. נגיד שאני מקבל על זה כמה מאות דולרים בחודש. Okay, זה הכל תלוי שוב במניה, ובכמה מניות יש לי. כאילו אם יש לי 100 מניות, אני יכול לעשות אופציה אחת, יש לי 200, אני יכול לעשות שני חוזים, וכך הלאה. אז בעצם יוצא מצב שאני מחזיק מניה, ואני יכול לקבל עליה פרמיה, עצם זה שאני מחזיק אותה, ומוכן למכור אותה במחיר גבוה יותר ממה שהיא עכשיו. הסטרטגיה הזאת נקראת בעולם המקצועי של האופציות, covered call, call מכוסה בעברית. זאת אומרת שיש לי את המניות למכור, מה בעצם קורה? אז נגיד עובר חודש, אמרנו ששופיפיי הייתה במחיר של 70, נגיד שהיא הגיעה למחיר של 71, לי יש אופציה שמחרתי, שאומרת אם היא הגיעה ל-80 ומעלה, אתה צריך למכור את המניות שלך. אבל היא לא הגיעה ל-80 ומעלה, היא הגיעה ל-71, ואז אני פשוט מקבל את הפרמיה שנתנו לי, את ה-200-300 דולר, לקחתי לכיס, המשכתי הלאה בחיים, ואני יכול לעשות את זה שוב, אני יכול לגלגל את זה שוב ושוב ושוב, כל חודש, חודש ינואר, פברואר, מרץ, זה, כל פעם לעשות את אותו דבר, לעלות טיפה מעל המחיר הנוכחי של המניה, למכור אופציה, קבל כסף, למכור אופציה, קבל כסף, וזה מה שנקרא, לעשות שכר דירה ממניות. מתי, כאילו מה החיסרון פה? החיסרון הוא בזה שהמניה יכולה לעלות הרבה יותר בתקופה שמכרת את האופציה. זאת אומרת, אם שופיפיי פתאום טסה מ-70 ל-100, לא מצב כזה הגיוני, אבל נגיד שזה קורה, כן? יש מניות שעשו כאלה טיסות, בזמן כזה קצר, אז אתה כאילו מפסיד את ההזדמנות הזאת שהיית יכול כבר להיות עם מניה ששווה 100, אבל בעצם האופציה הכריחה אותך למכור את המניות ב-80. אז אתה הרווחת, פשוט הרווחת פחות. אז כאילו זה החיסרון בזה, וגם זה, שוב, עושים את זה על מניות שאתה מחזיק את טווח ארוך, ומקסימום קרה שהמניה טיפה עלתה מעל המחיר של האופציה שעשית, אז אתה יכול לקנות אותה שוב ולהמשיך לעשות את זה אם אתה עדיין מאמין באותה מניה. זה נגיד שיטה שהיא הכי פשוטה, הכי לא מסוכנת לעבוד עם אופציות, ופשוט להכניס ככה סכומים יפים כל חודש לכיס במזומן, ואני סתם אתן כזה כקוריוז שאפשר לעשות את זה לא רק על מניות, אפשר לעשות את זה גם על תעודות סל, גם על ה-S&P, נגיד יש הרבה, אני בטוח הרבה מאזינים שמחזיקים תעודת סל של ה-S&P כלשהי. יכול להיות ספי, יכול להיות וו, יכול להיות כל מיני. אז, ובדרך כלל מחזיקים הרבה, זאת אומרת מי שמחזיק את המדד, הוא בדרך כלל שם את רוב ההשקעה שלו כאילו במדד, השקעה גדולה. אז אפשר, בנוסף לצועה שהמדד עושה, להוסיף לך גם את האקסטרה, אקסטרה שכר דירה הזה, שמה שאמרנו. פשוט למכור אופציות על המדד שהוא יעלה, ומקסימום למכור אותו ויהיה צריך לקנות אותו מחדש, אבל עדיין אנחנו מקבלים הכנסה שוטפת מהדבר הזה.
ותן לנו עוד אחד אחרונה, ואז כן. כאילו אחרונה לדיון, לא שיש עוד מיליון הרי,
כן,
אבל שנוכל עוד להתקדם לעוד שאלות.
כן. אז רק חשוב להגיד, באמת, אני נתתי את הדברים הבסיסיים ביותר, ויש המון, כאילו ברמה של יש מאות אסטרטגיות, יש מאות שמתאימות למצבי שוק שונים ולמניות שונות ולנכסים שונים. אני אתן עוד אחת פופולרית שאני הכי אוהב להשתמש בה, והיא כבר מתאימה לאנשים שככה קצת יותר רוצים להתמקצע, והאסטרטגיה הזאת לא דורשת להחזיק מניות. זה נגיד מתאים לאנשים שלא עכשיו דיברנו על 100 מניות, כאילו זה סכום, זה לפעמים דורש סכומים גדולים. האסטרטגיה הזאת מתאימה למי שלא, אין לו סכומים גדולים בתוך התיק, והוא רוצה בכל זאת לעשות הכנסה שוטפת. ולזה אני קורא שיטת הסנדוויץ'. מה הכוונה סנדוויץ'? אני יכול לבוא ולהסתכל על איזושהי מניה שלא זזה יותר מדי. זאת אומרת, היא לא בעליות מטורפות, היא לא בירידות מטורפות. אני מסתכל על המחיר של המניה הזאת למשך תקופה, ואני רואה שהוא כזה שומר על איזשהו מחיר מסוים. אוקיי, יש המון מניות כאלה בשוק ההון, המון המון. וגם המון מניות שנכנסות למצבים כאלה. אז נגיד שבחרתי מניה כזאת, ונגיד שעוד פעם זה גוגל בשביל הדוגמה. אז אני יכול למכור אופציה משני הצדדים של גוגל, גם מלמטה וגם מלמעלה. ואני מקבל פרמיה פה בעצם משני אנשים. מכרתי ביטוח לבן אדם שמלמעלה שחושב שגוגל תעלה, אז הוא קנה עליה אופציה. ומכרתי מניה מלמטה לעוד בן אדם שחשב שגוגל דווקא טיפול והוא רוצה לבטח את עצמו. אני מוכר ביטוח לשני אנשים בו זמנית. ואז בעצם אני מייצר לי כמו סנדוויץ' כזה, פרוסת לחם מלמעלה ומלמטה, שאני אומר, אם גוגל תזוז בטווח הזה למשך חודש והיא תישאר בטווח הזה, אני ארוויח כסף פעמיים, גם מלמעלה וגם מלמטה, משני האנשים האלה ששילמו לי. וזה משהו שאני מאוד אוהב לעשות. מסתבר, שוב, לפני שנכנסתי לשוק ההון, לפני שהתעסקתי בתחום הזה, לא התעמקתי כל כך, אבל יש המון נכסים, המחיר שלהם כאילו מדשדש. אפשר לעשות את האסטרטגיה הזאת עליהם, ולהגיד, אוקיי, אני ארוויח מזה שהמחיר לא זז יותר מדי. ואז בעצם אנחנו מרוויחים, גם אם המניה תעלה קצת, גם אם היא תרד קצת, גם אם תישאר באותו מקום, אנחנו מרוויחים כסף, שזה מה שרוב האנשים שהם שומעים את הדבר הזה, הם אומרים, מה? אני הייתי בטוח שבשוק ההון אפשר להרוויח רק אם משהו עולה.
לא, אבל מצד שני, אתה כותב נגיד לשניהם אופציות, הרווחת X דולרים, אבל אם זה כן פורץ את אחד הגבולות, אתה חייב לממש את זה, אז יכול להיות שזה...
כן, אז בוא נדבר על זה גם. אז בעצם, כשאתה יוצר עסקה כזאת, שאתה כותב או מוכר אופציה מלמעלה ומלמטה, אתה בעצם בוחר איפה, עד כמה רחוק אתה רוצה ללכת. ולפי המרחק אתה גם מקבל סיכוי מהמערכת, המערכת ממש מראה לך, לעסקה הזאת יש לך 80% סיכוי שהנכס יישאר בין הקווים שלך, בין האופציות שמחרת, או 90% או 95%. ולפי זה אתה מקבל את הפרמיה. ואמרנו שככל שהטווח שלך יותר צר, אתה מקבל פרמיה יותר גדולה, כי אתה לוקח יותר סיכון, ככל שיותר רחב, אתה מקבל פחות. אני ספציפית אוהב לעבוד באיזשהו sweet spot כזה של 80%, משהו כזה, סביב האזור הזה. זה גורם לי להרגיש בנוח להיכנס לעסקה, שאני יודע שיש לי 80% לנצח בה. עכשיו, כמו שאמרת, שאם הנכס כן מתנהג פתאום, עושה איזושהי תנועה קיצונית, וזה קורה. זה שלא אנשים יחשבו שהכל פה זה חדי קרן וקשת בענן. זה קורה שהנכס פתאום מתנהג בצורה פתאומית, ופתאום יורד או פתאום עולה, בצורה שלא חשבת שיקרה, ואז אתה מפסיד בעסקה, אבל מה שיפה באופציות זה שאתה יכול גם לקנות אופציות, בנוסף לאלה שמחרת, שמגדרות לך את הסיכון הזה, ואז אתה אומר, אני מוכן להפסיד עד סכום מסוים. נגיד שאתה עושה עסקה על $100, אתה אומר, אני מוכן להרוויח $100 בסיכוי של 80%, ובסיכוי של 20% להפסיד $150. יש אנשים שיסתכלו על עסקה כזאת ויגידו, תן לי כמה שיותר כאלה, כי מבחינתי זה הסטטיסטיקה, הרי אם אתה מחשב תוחלת, שזה אומר, אתה עושה 100 עסקאות כאלה, 80% מהם אתה מרוויח, נגיד עשינו 10 עסקאות בשביל הפשטות, 10 עסקאות הרווחת מתוכם ב-8, כן, נגיד שהסטטיסטיקה נשמרה בדיוק אחד לאחד, זה לא תמיד קורה, אבל נגיד שהרווחת ב-8 עסקאות, הרווחת 800, ובשתי עסקאות הפסדת 300, אז 800 פחות 300, נשארת עם תוחלת חיובית. לא תמיד זה אפשרי למצוא עסקה שהיא בדיוק תהיה כזאת, אבל זה העסקאות שאנחנו מחפשים, כלומר, זה העסקאות שאני עושה כשאני מוצא ונכנס אליהן.
יופי, אז שמענו קצת על עסקאות, אז אני רוצה קצת להתקדם, כי אחרת אנחנו נעביר כל הזמן על, כי זה נשמע מאוד מרתק. כשאתה בוחר, הזכרת שופיפיי, הזכרת גוגל, הזכרת כל מיני שמות, אתה ממש עושה על זה מחקר פונדמנטלי, מה שנקרא, ממש לומד את החברה ומכיר אותה, או שמספיק סדרי גודל?
אז זהו, זה מעניין לגבי העניין הפונדמנטלי. קודם כל חשוב להגיד שאני הזכרתי פה מניות, כי רוב האנשים מכירים מניות, ואז אפשר מאוד בקלות להגיד גוגל, אפל, והמאזינים מכירים. אבל הרבה מהאסטרטגיות האלה אני עושה על סחורות ולא על מניות. סחורות כמו זהב, נפט, נחושת, תירס, דברים כאלה שנסחרים בשוק ההון, ורוב האנשים לא מתעסקים בזה כי למה להם. אבל דווקא נכסים כאלה הם נכסים שיותר קל לעשות עליהם את האסטרטגיות האלה, פשוט כי הם לא זזים בצורה כזאת, נקרא לזה תדירה, כמו שמניות יכולות לזוז ולהשתנות בקצב מאוד מהיר. זאת אומרת, יכול לצאת דוח ממש טוב לחברה כמו טסלה, או ממש רע, ופתאום המניה תיפול ב-20%, קורה. בעולמות של הסחורות זה פחות קורה, כאילו יש עליות שקשורות להיצע וביקוש, של פתאום נפט יש לו יותר ביקוש או פחות ביקוש, או שיש מלחמה כלשהי שפתאום פורצת ואז המחירי נפט מזנקים, אבל רוב הזמן המחירים שם נעים באיזושהי מחזוריות מסוימת, ואז שם אני מודה שאני פחות מנתח את הסחורות האלה, זה לא שאני עכשיו מבין גדול בנפט או מבין גדול בטירס, אלא אני מסתכל על האחוזים של העסקה ואני מסתכל על הזמן שאני נמצא בעסקה ואני אומר, מה הסבירות שלי לקחת את הכסף בעסקה הזאת, ואני פשוט הולך על זה.
הבנתי.
אבל במניות, אני אגיד, במניות, אם אני כבר כן עושה איזושהי עסקה, כמו שהזכרתי קודם, לקחת שכירות ממניות, אז מן הסתם אני ארצה להשקיע בחברות שאני מאמין בהן לטווח ארוך, ולא סתם להחזיק חברות רק בשביל לעשות עליהן אסטרטגיה של אופציות, כי זה יהיה סתם לדעתי חוטא למטרה. ואז כן, ניתוח פונדמנטלי נדרש, אבל למי שעושה את העסקאות היותר קצרות האלה, אז הפונדמנטלי פחות משחק תפקיד, כי בחודש, אם ניקח עכשיו כל חודש בשנה, זה לא שמניות זזות כל כך הרבה באותו חודש, שמצדיקות עכשיו ניתוח פונדמנטלי.
לא, גם לוגית מה שאני הייתי עושה, אם אני אעשה פעם, לא בחודש של פרסום דוחות כספיים, שאז זה יכול להיות
בדיוק,
לחטוף,
כן.
או לחטוף, או לקפוץ, כי אפילו מטה עלתה באיזה 20% ביום בדוחות האחרונים
שהיו. אז אני יכול להגיד שנגיד במטה אני הייתי באיזושהי עסקה, ופשוט יצאתי לפני הדוח, ובמקום להרוויח את ה-100% שציפיתי להרוויח, אז הרווחתי שם 70% ממה שרציתי, אבל יצאתי מהדוח, כי אין לדעת, דוח זה כמו הטלת מטבע, אתה לא יודע מה יקרה שם.
אז אתה, הזכרנו גם, אתה מלמד ומאזינים, יהיה לכם בתיאור הפרק את הקורס של דימה, גם נרחיב עליו אם נספיק, גם יש הטבה למאזינים, אבל כאחד שאתה רואה גם אנשים אחרים, לא רק על עצמך, איזה טעויות, 2-3 טעויות נפוצות שאתה מזהה, שאנשים עושים כדי שמאזינים יימנעו מהם?
אני גם עשיתי את הטעויות האלה, אז קל לי מאוד להגיד, ואני רואה שהרבה אנשים עושים. קודם כל, כשעוברים מתחום של השקעות לתחום של מסחר, אז אמרנו, לא משנה גם אם זה לתקופה של כמה חודשים וכולי, עדיין יש פה, הרגש פתאום מתחיל לשחק קצת יותר תפקיד. כי אתה רואה שאתה יכול, כאילו, המערכת מראה לך, נגיד, תדמיין מצב כזה, אתה רואה עסקה, ויש לך 80% סיכוי להרוויח $1,000 בעסקה. ונגיד 20% סיכוי להפסיד 2,000, אוקיי? אבל אתה רואה את ה-80%, כאילו זה המוח שלך מתפקס על זה, ואז אתה אומר, מה, יש לי 80% להרוויח 1,000? אז אני אשים פה יותר. מה? כאילו אני אשים 5,000, או 7,000, או 10,000. ואז זה יכול לגרום לאנשים להתפתות, ולעשות עסקה שהיא מאוד מאוד גדולה, עבור התיק שלהם. יכול להיות ששוב, סטטיסטית, רוב הסיכויים שהם בטוב, אבל אם פתאום באותו חודש דווקא זה לא יצא טוב, דווקא נפלנו בחלק הלא טוב של הסטטיסטיקה, והפסדנו, אז פתאום הפסדנו $10,000 בעסקה, וזה מה שקורה לאנשים שהם כאילו מתלהבים מזה שהעסקאות הם באחוז, בסבירות מאוד גבוהה להצלחה, אז הם מרשים לעצמם לשים סכומים מאוד גדולים פר עסקה, ואז פתאום יכול לבוא מהלך אחד שהוא לא טוב, ולהרוס להם כאילו המון זמן של התקדמות שהם בנו את התיק שלהם, וזה כלל מספר אחד נגיד שאני מיישם על עצמי וגם מלמד, זה שכל עסקה היא חייבת להיות עסקה קטנה, לא משנה איזה עסקה וכמה היא נראית טוב וכמה היא מוצלחת שהיא לא תהיה, תמיד יש את הסיכוי האחד הזה, האירוע ברבור שחור או אירוע קיצוני, לא משנה מה יכול להיות, שיהרוס את העסקה הזאת, ולכן עדיף שכל עסקה תהיה קטנה, אני לצורך העניין נכנס עם משהו כמו 1% או 2% מהתיק שלי לכל עסקה, לא יותר מזה. אז זה דבר אחד שאני רואה שאנשים יכולים לטעות בו, זה פתאום להתלהב מדי ולעשות עסקה גדולה. הדבר השני זה שבאופציות אמרנו שאפשר לעשות אופציה שהיא ללא הגנה, זאת אומרת למכור אופציה ולקבל על זה הרבה כסף, ובעצם אם העסקה הולכת נגדך, זאת אומרת, נגיד שמחרת איזה אופציה שאתה קונה את גוגל במחיר 95, כמו שאמרנו פעם, כמו שאמרנו קודם, אז, ופתאום גוגל צונחת ל-60, ואז אתה נאלץ לקנות את גוגל ב-95, כשהיא עולה כבר 60 בשוק, אז אתה מופסד עליה את כל ההפרש הזה. אז זה מה שנקרא, למכור אופציה, אתה לא חושב על התרחיש הגרוע ביותר. וזה גם, אתה מקבל יותר כסף על זה, כי אתה, הפרמיה שלך גבוהה יותר, אבל אתה לא חושב על התרחיש הגרוע ביותר. ואז אתה יכול להיתקע עם 100 מניות של איזושהי חברה, שאתה לא, אפילו יש אנשים שעושים את זה על מניות שהם לא רוצים להחזיק, אלא רק מתפתים מפרמיה גבוהה. למשל, אמרתי שעל מניות יותר רציבות, הפרמיה יותר נמוכה. אבל על מניות, יש לך מניות נגיד כמו, נגיד עכשיו, דברים תנודתיים מאוד, זה הקורות של הביטקוין. מניות שהן חברות קריאה של הביטקוין, למשל מרה, או ריוט, או כאלה, לא יודע אם אתה נחשפת, אבל הם נגיד מניות שהן תנודתיות, ברמה שהן יכולות לעלות 20% או לרדת 20% ביום אחד. ואז אתה יכול למכור אופציה עליהם, לקבל פרמיה מאוד מאוד גבוהה, כאילו ברמה של אלפי דולרים, אבל פתאום מניה עושה תנועה של 20% למטה, ואתה נאלץ עכשיו לקנות מלא מלא מניות שאתה לא רצית, ואז הן ממשיכות לרדת, וזה נגיד מצבים שגם מאוד מאוד כדאי להיזהר. בעצם הזכרתי פה שתי טעויות, אחת זה ללכת לחברות המסוכנות ששם הפרמיה היא מאוד גבוהה, אז לא לעשות את זה בהכרח, אולי לעשות אם ממש רוצים להחזיק בחברה וממש מאמינים בה, אבל רוב הזמן אנשים עושים את זה נטו בגלל הבצע כסף של הפרמיה, ולא כי הם מאמינים בחברה. ודבר שני זה לייצר הגנות לעצמך, זאת אומרת כללים של אוקיי, אני בעסקה הזאת עד הפסד מסוים. ניהול סיכונים, אתה אומר לעצמך אני מוכן להפסיד עד 1% בעסקה, עד 2% מהתיק שלי בעסקה, וזהו, ואז אתה שם פקודה כזאת במערכת, שאתה אומר אם זה הגיע לשם אני יוצא. אפשר לא לעשות את זה, אפשר לשכוח לעשות את זה, אפשר בכוונה לא לעשות את זה, כי אתה אומר, אני מאמין, מה פתאום, אני מאמין בעסקה הזו. כן, אז בגדול, דרושה פה אחריות, כאילו, והטעות שיכולה להיות פה זה כאילו רגע, להיות מתירני מדי ולהגיד, יאללה, בוא, יאללה.
להיות גרידי. להיות גרידי, כן. במילים אחרות, אתה אומר, תיזהרו מלהיות גרידי, כי זה, יש פיתויים. אז,
חד משמעית.
אז הזכרת לאורך כל השיחה כמעט, מסחר וקונים ואפליקציה לזה. עכשיו הגעתי לשאלה של תכלס. תכלס, איך עושים מסחר? האם זה דרך הבנק? האם יש אפליקציות מיוחדות לזה? בורסות אופציות? תכלס, איך פותחים חשבון ואיך זה עובד ביום יום? איפה עושים את זה?
אוקיי, אז קודם כל, לצערי, בבתי השקעות, בבנק זה לא אפשרי לדעתי בכלל, ממה שאני מכיר, כי זה פשוט אסטרטגיות מתקדמות יחסית, ולבנק אין להם אפילו את הכלים לזה. גם בבתי השקעות ישראלים, אני אגב, כל השיחה הזאת הייתה על השוק האמריקאי, לא על השוק הישראלי, כי בעיניי בשוק האמריקאי יש הרבה יותר הזדמנויות, הרבה יותר אפשרויות, אז בוא רגע נשים את זה ככה בסוגריים, שכל זה רלוונטי לשוק האמריקאי. אז בבתי השקעות הישראלים גם יש אפשרויות מוגבלות לעסקאות של אופציות בשוק האמריקאי, אז זה משאיר אותנו בעצם עם מערכות מסחר וברוקרים שהם מחול. אז האפשרות הכי פופולרית בארץ זה Interactive Brokers, שגם העמלות שם הם בין הנמוכות שיש, ושם אפשרי לבצע את כל הדבר הזה, ובשביל לפתוח גישה לאופציות צריך לבקש, זאת אומרת זה לא בא בברת מחדל, כמי שפותח שם חשבון, אלא צריך להגיד, אני רוצה לסחור באופציות, ויש להם גם רמות שם, זאת אומרת, של כמה, איזה עסקאות אופציות רוצים לעשות, אבל אני מניח שזה כבר רלוונטי למי שיותר כבר בא לו להתעמק, קורא קצת, אוקיי, בא לי לעשות הסטגיה הזאת, אז הוא צריך לבקש הרשאה.
לא, אז אופר שאל, למשל, כדי לכתוב אופציות, אז כמה בקאפ של כסף הם דורשים, זאת אומרת שיהיה לך בתיק, איך זה עובד, והאם הם... יש מצב שהם מתערבים וקונים בשבילך אופציה נגדית, כדי שלא תגיע למצב של מינוס.
יפה, אוקיי, אז על זה לא דיברנו בכלל, וזה נושא גם מאוד מאוד חשוב, שבעצם כשאתה מוכר אופציה, אתה למעשה לא משתמש בכסף, כאילו כשאתה קונה מניה, אתה אומר, הנה המניה עולה ככה, היא עולה 100 דולר, אני נותן 100 דולר כדי לקנות את המניה. באופציות אתה לא נותן כסף, אתה בעצם מוכר משהו, אז אתה לא מוציא את הכסף מהחשבון, אבל מה שכן אתה צריך זה שיהיו לך ביטחונות. בשפה המקצועית האנגלית זה נקרא מרג'ין. נגיד אתה נכנסת עם איזשהו תיק מסוים, התיק שלך נגיד הוא 10,000 דולר, אתה יכול לעשות עסקאות שדורשות ביטחונות, נגיד אמרנו עכשיו לקנות 100 מניות של גוגל, נגיד שגוגל עולה 100, אז אתה צריך 10,000 דולר למקרה ואתה תצטרך לממש את החוזה, אז יש אסטרטגיות שממש יגידו לך, כל אסטרטגיה למעשה תגיד לך, לפני שאתה עושה אותה, כמה ביטחונות האסטרטגיה הזאת דורשת.
עכשיו ביטחונות, רגע, אבל ביטחונות זה אומר כסף קש, או אתה יכול שזה יהיה מושקע באיזשהו נייר ערך, שגם הוא יכול להיות נודתים, מה זה אומר?
לא, אז זה עניין של מזומן, כן. אתה, המערכת רוצה לראות שיש לך מספיק מזומן, למקרה ואתה תצטרך לממש עסקה, אז אתה צריך להחזיק את זה במזומן. זאת אומרת, בוא נגיד מי שסוחר, מי שמשקיע גם במניות וגם באופציות, צריך להקצות חלק מהתיק שלו כמזומן, לזה שהוא עכשיו פועל עם האופציות.
לא, אבל מה שאתה אומר, שמטריד אותי כמשקיע, נגיד שאני עושה אופציה, נגיד 10,000 דולר, אמרת 100 אופציות של גוגל, נגיד ש100 שווי 10,000 דולר. ונגיד שעשיתי את זה לשנה, אז זה אומר שאני בעצם משקיב במזומן 10,000 דולר בחשבון, שאני לא יכול לעשות איתם כלום, אני לא יכול להשקיע, זה אובדן אלטרנטיבי של הכנסה, של השקעה או משהו.
לא הייתי מתייחס לזה ככה, כי אתה מסתכל על התשואה שאתה מקבל בעסקה של האופציות, בתור התשואה ש10,000 דולר האלה עושים. כאילו ככה אני מסתכל על זה לצורך העניין. ולרוב זה תהיה תשואה שהיא יותר גדולה מגם להשקיע במניה, ולכן זה כאילו לא משמעותי להסתכל על זה ככה. מה שכן חשוב להגיד לגבי ביטחונות, שהברוקר תמיד דורש פחות ביטחונות ממה שהעסקה באמת תדרוש כשהיא תתבצע, וזה גם יכול להיות פה איזשהו תמור עזרה לאנשים. שוב, זה יותר רלוונטי למי שכבר ייכנס לתחום לעומק, אבל חשוב מאוד לא להשתמש בכל המזומן שלך כביטחונות. כי נגיד שנכנסת לאיזושהי עסקה, הברוקר אומר, אם גוגל, אם אתה באמת תגיע למימוש, אתה תצטרך לקנות עכשיו 100 מניות של גוגל, וזה יעלה לך 10,000 דולר. אבל הברוקר לא ידרוש ממך 10,000 דולר כביטחונות לעסקה, אלא הוא ידרוש ממך פחות, כי גם הברוקר מעריך את הסיכויים שזה יקרה, ויכול להיות שהוא ידרוש ממך רק 2,000, ואז יכול להיות מצב כזה בעייתי, שאתה אומר, יש לי 10,000 דולר בחשבון, אני צריך בשביל העסקה הזאת רק 2,000, ואז יאללה, אני פשוט אעשה מלא מלא.
יש לי 8,000 דולר לבזבז
כן,
לעסקאות.
כן, יש לי עוד מלא כסף לבזבז, ואז אתה בא ואתה נכנס למלא עסקאות, כשבעצם אם עסקה אחת נכשלת, אז אתה תצטרך כאילו לשלם את כל 10,000 דולר, ואם כולם נכשלות ביחד, אז הבוקר יבוא ויתחיל לסגור לך את כולם, כי הוא יגיד, רגע, אני מפחד שהוא לא יצליח לעמוד בביטחונות שלו. אז זה כאילו מצב שלא אסור להגיע אליו בכל תוקף, שנקרא margin call, שבעצם הברוקר בא ואומר, אתה לא יכול, הביטחונות שלך לא מספיקים, אנחנו סוגרים לך עסקאות. לא שזה מצב כאילו כזה נורא, כי אתה צריך להיות, להכיר שזה אופציה, שזה אפשרות, ולהיות מוכן לזה, וגם לעבוד בהתאם לזה. אז אני נגיד, לא משתמש אף פעם בכל המזומן שלי כזה, רחוק מזה, אני משתמש רק ב-50%. עם ה-50%, זה גם מספיק בשביל לייצר אחלה תשואה, ולכן לא צריך להיות גרידי, כמו שאמרנו קודם, ועכשיו להתמנף ולעשות מלא דברים. אז זה גם, אגב, מצטרף לרשימת טעויות שאנשים עושים, זה לחשוב שאם הברוקר דורש מהם ביטחונות מסוימים נמוכים, כי הברוקר בסוף רוצה שאנחנו נעשה עסקאות, זה התמריץ לתת לנו לעשות את העסקאות האלה, לא להתפתות ולעשות עכשיו עסקאות מאוד מאוד גדולות, וגם אם כן עושים, אז לקנות אופציה שהיא הגנה, שהיא מגנה עליהן, ואז בעצם זה מוריד מאוד את הרמה של הביטחון.
הגנות. ובתחילת השיחה דיברנו על זה שפעם השקעת מהמשכורת הראשונה במדדים, ועד שבא היום בהיר אחד ואמרת לא מספיק טוב לי. השאלה היא, היום כשאתה יותר בקיא ורואה את הדברים, האם אתה חושב שתיק השקעות של אדם ממוצע צריך להיות רק באופציות, או כן לטבל בו שוק הון רגיל נקרא לזה?
וואו, קודם כל בן אדם ממוצע שחושב רק על השקעה לטווח ארוך, אני גם לא הייתי אומר לו להיכנס לתחום הזה של האופציות בכלל. כי שוב, זה דורש איזושהי התעסקות. ההתעסקות, אני יכול להגיד לך בכנות כמה זמן היא לוקחת. היא לוקחת ממני משהו כמו 2-3 בשבוע, שזה לא הרבה התעסקות בעיניי בשביל התשואה שאני מצליח לייצר, וזה מבחינתי אחלה כיסוג צדדי. ואני יכול אפילו להגיד ש... כקוריוז כזה שבתקופה, בחודש של המלחמה שפרצה, העסק שלנו הרגיל שממנו אנחנו מתפרנסים די הושבת, כי כולם היו באלם בחודש אוקטובר, וגם לא רק שהיו באלם, גם אנחנו היינו באלם, ולא היה לי חשק גם לשווק ולמכור ולעשות שום דבר, אבל מהתחום הזה, משוק ההון, משם בעצם משכתי את המשכורת שלי באותו חודש. זאת אומרת, זה משהו ש... כשוואנס התיק מגיע לאיזשהו גודל מסוים, זה ממש משהו שיכול לשמש כמשכורת נוספת. אני שוב, אני לא אומר את זה כאיזשהו משהו כזה של התעשרות מהירה, אין פה התעשרות מהירה, זה משהו שהוא יציב ודי קטן, אבל לפי גודל התיק, זה אפשר ממש להתייחס לזה, כמו השקעה בדירה, רק עם הרבה פחות סכומים, זה מייצר לך אחלה של הכנסה כל חודש. אבל זה היה רגע כקוריוז, אני אחזור לשאלה. השאלה הייתה...
האם צריך לדעתך להמשיך להחזיק גם השקעות מסורתיות, לא משהו מסורתי, כל אחד יחליט לעצמו מה זה מסורתי, או להתמקצע בזה. אז בעצם ענית, אתה אומר, אל תתלהבו יותר מדי, תעשו מזה אחוז מסוים מהשקעות.
לא, אז אני אומר ככה, מי שרגיל להשקיע במדדים, ולא רואה את עצמו מתעסק וככה, אין לו עניין בזה. זאת אומרת, יש אנשים שאין להם, זה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם לבוא עכשיו ללמוד עוד משהו כזה ולעשות עסקאות, וזה לא מדליק אותם בשום צורה, אז אין טעם להתקרב לזה בשום צורה, ממש לא. מי שכבר כן סוחר קצת בשוק ההון, זאת אומרת, קונה מניות, מוכר מניות, מסתכל על מומנטום של מניה, אומר רגע, המניה הזאת תעלה והתירד וזה, וזה מדליק אותו קצת, אבל לא, משהו במסחר לא מספק אותו מספיק, כי הוא אומר, אני כאילו מדשדש שם, אני כל הזמן קונה וזה נופל לי וזה לא כיף, דווקא יכול להיות שימצא באופציות מקום מפלט טוב לצורה שהיא הרבה יותר יציבה, לא כזאת גדולה כמו פתאום להשקיע בביטקוין בחודשים האחרונים ופתאום לראות אותו ממרי, זה לא כאלה דברים, אלא הצורה היציבה הזאת של ה-2-3% בחודש, זה משהו שאפשרי לעשות. בצורה אחראית.
אז קודם כל, אני מזכיר אותו, אנחנו במרץ 24, אולי אתם תקשיבו לזה בספטמבר 24, ואז אולי שער הביטקוין שהיום הוא 70,000, יהיה 20,000, אז אנחנו לא ממליצים על כלום.
או 140,
כי... כן. או 140, לא, בואו, אנחנו כן. בניהול סיכונים פה, לא ניהול סיכויים, כי כן. אני צריך פשוט להגן על המאזינים שלא הלכו עם טרנדים, בלי שמבינים מה הם עושים. בוא נרים לך קצת לקורס שלך, כי גם שלומי, גם טל, גם אופר, בקלט הפייסבוק שאלו, איפה לומדים את זה? אז אני יודע שיש כל מיני קורסים, אבל כמובן לא נדבר על אחרים כרגע. בוא תספר לנו על הקורס שאתה מעביר, ויש עוד פעם, יש הנחה למאזיני כסף והשקעות, בתיאור הפרק יש לכם לינק, אבל מה הפילוסופיה של הקורס שלך? מה יוצא ממנו מישהו שיוצא? אם הוא יודע בכלל להשקיע, או שהוא כמו בשיחה הזאת, יודע תיאוריות, ותודה רבה.
כן, אז כמו שאתה מכיר אותי, אני בן אדם פרקטי ולא בן אדם של תיאוריות. בניתי איזושהי תוכנית הכשרה, לפי, אני עושה את זה המון שנים, זאת אומרת, אני עושה הכשרות בהמון תחומים, בעולמות של העסקים והדיגיטל, וכשנכנסתי לתחום הזה, הבנתי שגם פה אני ארצה, כי זה הפשן שלי, ללמד אנשים, כשאני רואה משהו טוב שעובד לי, אני מאוד נהנה מלחלוק אותו, ומללמד אותו. אז יצרתי תוכנית כזו, שהיא תוכנית של 5 שבועות, שבה אנחנו לומדים את התיאוריה של האופציות, של למה ואיך ואיך זה מתנהג. פה דיברנו על כמה אסטרטגיות, אז מן הסתם אני מרחיב על האסטרטגיות האלה, מתי לעשות אותם, על איזה נכסים ואיך וכמה וכמה לסכן ולנהל את הסיכונים וכל זה. ובסוף יש גם פרקטיקה, שזה פרקטיקה אומרת שממש ביחד איתי עושים את העסקאות הראשונות, ויש גם ליווי מתמשך מסוים של קהילה, יש לנו קהילה בסוף של כל הבוגרים, מצטרפים ועושים ביחד את העסקאות האלה, אני משתף כל עסקה שאני עושה, כמובן אין המלצה לשום דבר, זה נטו לימודי, זה נותן לאנשים יכולת להבין, אוקיי, הנה, זה מה שלמדתי, עכשיו אני מטמיע את זה, ובסוף הדברים האלה הם די חזרתיים, זאת אומרת זה לא כמו עכשיו לחקור את האינטרנט, לחפש מלא מלא מניות ולבחור אותם בפינצטה, זה לא כזה, זה יותר דורש להבין את הפואנטה הזאת של הסטטיסטיקה, של אוקיי, יש לי עסקה, מתי טוב לי להיכנס אליה, מתי לא, כמה אני מסכן בה, ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, חודש אחרי חודש, אני עושה את אותם הדברים. זאת אומרת, זה די משעמם אפילו, אפשר להגיד. יש בזה איזשהו ריגוש מסוים, כי בכל זאת אתה עושה עסקאות, ואתה נוגע בכסף שלך, כן, אבל עדיין השיטה עצמה מתאימה למי שכאילו הבין שהריגוש, האקסטר ריגוש הזה, זה כאילו הרכבת הרים הזאת של המסחר, היא פחות בשבילו, ואז בא לו כזה משהו יותר יציב ועובד לאורך זמן. ובאמת, כמו שאמרתי, יש הנחה, כמו שאתה אמרת, יש הנחה למי שיאזין, ואני מאוד אשמח להנגיש את התחום הזה להרבה חבר שלא מכירים אותו. כמו שאמרנו לפני הפודקאסט, בארצות הברית זה משהו שהוא מאוד מאוד כזה שגור, הרבה אנשים מכירים את זה, יש המון ערוצי יוטיוב, המון ערוצי תוכן, המון בלוגים. בארץ זה כאילו נחשב ממש ממש לא כזה מוכר. אולי יש כמה אנשים בודדים שאני יודע...
כן, זה לא פלא, כי אם לא בנקים ולא רוב בתי השקעות מתעסקים עם זה, אז באמת פחות מדובר. יש לזה סטיגמה, כמו שיש סטיגמה, כמו שדיברנו לפני, זה לא נגיד על מה, שיש כל מיני בעלי מקצוע, שיש סטיגמה עליהם, אז למה שאני מוצדקת לא מוצדקת? אז לאופציה זה סטיגמה מסוכן, עזבו, תברחו. אז כן. הסיבה שהחלטתי לעשות איתך את הפרק הזה, כדי שאנשים ישמעו עוד דעה, ומישהו שעוסק בזה, ויגבשו את הדעה העצמאית, מתאים להם, לא מתאים להם.
כן, אז אני רק אגיד שוב לגבי זה, שמי שמגיע לתחום הזה עם איזשהו רצון, לעשות מכפלות על הכסף שלו כל הזמן, לעשות כמו שבדרך כלל, אתה יודע, מבטיחים כל מיני מנטורים כאלה ואחרים בשוק ההון, של בוא, תעשה עסקאות, תראה איך אתה ביום עושה כמה מאות אחוזים, אז זה לא שם, זה ממש לא שם, זה יותר האחוזים הבודדים בחודש, וזה מתאים לאנשים שמבינים שבא להם יותר מההשקעה הסולידית מאוד במדדים, אבל מצד שני מוכנים גם לאקסטרה עשייה הזאת.
של... לא, אמרת, 2-3 בשבוע, בחודש, כן. או בשבוע, לא זוכר.
לא, בשבוע.
בשבוע, זה גם מי שזה חשוב לו, זה זמן שאפשר להקצות גם הורים לילדים צעירים. אז הגענו לשאלה האחרונה. שאלה האחרונה אני מבקש מכל מרועיין שייתן לנו 3 טיפים לחיים, המקצועיים או האישיים, יכול להיות שדיברנו על זה ואתה רוצה לאגד את זה, ויכול להיות שדברים שלא הספקנו, ככה שאנשים יצאו עם עוד משהו מהפרק.
3 טיפים. קודם כל, הייתי אומר, לא לפחד לגעת בכסף שלך, בלהתעסק איתו. אני המון שנים, שוב, השקעתי במדדים, מתוך ראייה שלא רק כי זה הדבר הנכון שחשבתי לעשות, אלא פשוט אמרתי, אוקיי, הכסף שלי זה איפשהו שם, זה לא אצלי, זה במדד וזה עולה, ואני יודע שהיסטורית זה עולה, ולכן אני לא נוגע בזה. אבל כשהבנתי שיש דברים שקורים בשוק, וכל מיני אירועים כלכליים שמשפיעים, שחברות עולות מסיבות מסוימות, ויורדות מסיבות אחרות, וראיתי, אוקיי, יש פה כל מיני הזדמנויות שקיימות. כמו שיש הזדמנות לפעמים, אתה רואה שיש איזו דירה שמוכרים אותה, כי הבעלים לחוץ על לקבל כסף, אבל הוא מוכר דירה ממש טובה בהנחה. זה קורה גם בשוק ההון, כל הזמן. וזה טוב כן להיות קצת יותר מעורבים, לקרוא קצת יותר בעולמות האלה, להתעניין קצת יותר. כל ידע כלכלי נוסף שאתה מקנה לעצמך, פותח לך עוד עולם של הזדמנויות. זה דבר ראשון. דבר שני זה שלא לפחד כאילו ללמוד קצת מעבר למה שאתה כבר יודע על הכסף. אז נגיד אני יכול להגיד שלמדתי על המדדים, אני חרשתי את האינטרנט, קראתי את הסולידית, בזמנו זה היה הבלוג המוביל שדיבר על זה, היום יש כבר עשרות אחרים, ואז כאילו עשיתי את ההשקעה הראשונה שלי, זאת אומרת עברתי ממצב של אין לי שום כסף בהשקעות, לפתאום יש לי ופתאום אני משקיע. אז קפצתי שלב. ועכשיו הדבר הבא היה, אוקיי, בוא ננסה השקעות שהן יותר כאילו במניות בודדות, בוא ננסה להבין רגע איזה סקטורים עכשיו טובים. נגיד עכשיו הסקטור של ה-AI הוא ממש במומנטום, אז אני רוצה ליהנות מזה, אז למה לא להשקיע בזה? אז זה נגיד עוד שלב, של להבין רגע, אוקיי, מה קורה בכלכלה, פותח לך עוד שלב. והאופציות זה כאילו אמרתי, רגע, מה עוד יש? איפה עוד אני יכול להרוויח בצורה שיותר תתאים לאופי שלי, שזה פחות להתעסק בגרפים כל היום, אלא, אתה יודע, ליהנות מסטטיסטיקה, מעצם זה שהיא מתקיימת. אז זה עוד פעם פתח לי עולם. אז כאילו, זה התאפשר רק בזכות זה ששאלתי שאלות. זאת אומרת, איך אני יכול לעשות את זה? ואיך אני יכול לעשות את זה? וחיפוש, כל שאלה כזאת מובילה לחיפוש, בגוגל, ביוטיוב, ואז אתה מגיע לזה. וככה הגעתי לזה. אז כאילו לשאול שאלות ולחפש וללמוד, וזה פותח דלתות נפלאות. יש מצב שאתם בסוף תתעסקו בזה ומשהו לא חשבתם בחיים. כאילו אם היית שואל אותי לפני כמה שנים אם אני אתעסק בשוק ההון ברמה הזאת, הייתי אומר לך מה פתאום. היום אני מבין שזה כלי משמעותי להגדלת ההון, ולכן אני שם. עוד טיפ, הייתי אומר להסתובב עם אנשים שמדברים גם על התחומים האלה. בגלל שזה פודקאסט של כסף והשקעות, אז אני מקד רגע בזה. באופן כללי סביבה חיובית של אנשים זה חשוב, אבל אם אתם בסביבה של אנשים שאף פעם לא מדברים על כסף, ואף פעם לא מדברים על התפתחות ודברים כאלה, אז סביר שאתם גם לא, כאילו לא תעשו את זה. זה גם אגב סטטיסטיקה, כאילו אתה, יש את המשפט הזה, אתה הממוצע של החמישה אנשים, שאתה מבלה איתם הכי הרבה זמן. אז אם יש לכם פתאום באנשים האלה, אנשים שמשקיעים, משקיעים בנדלן, משקיעים ב שוק ההון, משקיעים באופציות, פתאום כל אחד פותח לכם איזשהו חלון, ויכול להיות שהחלון הזה אתם תציצו בו ותגידו, לא, לא, זה לא בשבילי מה שיש שם, אבל יכול להיות שכן. ואז זה כאילו הטיפ האחרון, להסתובב עם אנשים שעושים דברים.
מי כמוני מסכים על שלושתם, אבל בטח עם האחרון, ולכן הקמתי את המועדון של כסף והשקעות, כי זיהיתי שאנשים, מעבר לזה שחסר ידע, שאפשר למצוא אותו בכל מיני מקומות, חסר את הקהילתיות, את המקומות שאתה יכול לשאול חופשי. או כמו למשל אתמול במועדון שלנו, היה מישהי שאלה איזשהו משהו עם חוק ירושה כזה או אחר של נדלן. יש לנו במועדון גם עורך דין נדלן, ואז הוא מיד נתן לה גם את התשובה המקצועית, הנכונה, המדויקת, ולא עכשיו איזה פוסט בפייסבוק שעונים לך כל העולם, ואין לך מושג מי מבין מה לא, אז בהחלט סביבה, ולא לפחד ולהתקדם, אז המאזינים שלנו כבר הם לא פחדים, הם מאזינים לנו, אז
מצוין.
הם שרדו אותנו עד עכשיו לשמוע את זה, אז סימן שהם כן.
אז אם יש מפתחים. מפגשים כאלה ואחרים של המאזינים שלך ושל לא, הקהילה.
לא, כללית, גם אז, מקומות אחרים.
כן, אז להגיע לדברים האלה ולהכיר שם עוד אנשים, וזה קצת לצאת מאזור הנוחות של מה שאתם מכירים, אבל לגמרי. פותח, זה פותח כל פעם עולם חדש.
אז תודה רבה דימה, היה מרתק.
תודה לך.
מקווה שהמאזינים גם ימצאו הרבה עניין. עוד פעם אני מזכיר, יש את התיאור של הקורס של דימה בתיאור הפרק, גם יש שם הפרטים על המועדון, מי שזה מעניין אותו. תודה שהזנתם לנו, תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. אז תודה דימה.
תודה רבה.
מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת, המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, steininvest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת, המורכבת מאנשים כמוך, המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, steininvest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.